כן, אנחנו היינו בנושא של הנביאים, ובעזרת השם, השם ייתן כוח ואפשרות לדבר על פי סדר של שלשלת הנבואה. זמן של הנבואה התחילה משמואל הנביא, וממנו עברה לאחיה השילוני, ואחרי אחיה השילוני זה הנביא הכי מפורסם מכולם שמחכים לו, הוא אליהו הנביא, שאנחנו מצפים מתי יבוא לבשר אותנו את הגאולה שבעזרת השם בוא תבוא במהרה. עכשיו, אליהו לא היה קשור למלכי יהודה, כי הוא לא היה בירושלים. אליהו תשבי מתושבי הגלעד, הוא היה מגלעד, והוא מבני בניה של גד. האמת שיש כמה בני בניה של רחל, שזה משבט גד. האמת שזה כמה נושא מאוד מורכב, אולי בהמשך אנחנו נברר את זה היום עם השם יעזור. כי מצד אחד יש גם דעות בגמרא כך וכך, הזוהר סובר ועוד, שאליהו הנביא זה פנחס בן אלעזר. ומה פירוש פנחס בן אלעזר? אליהו הנביא, הגמרא אומרת עליו שמיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, ופלוני בשמונה. מה פירוש? מיכאל בקפיצה אחת קופץ את כל העולם, הוא בא מהשמיים לכאן ומכאן לשמיים, דילוג אחד עושה, חיצת כפתור מופיע. גבריאל אחד, שתיים, אליהו ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. לא שלהבדיל לילדים לא עושים משחקים וסופרים, אליהו סופר כאילו ארבע ומגיע. השטן שם הצילנו ממנו, שילך לבית הלבן ולקי דורסי בפריז, שם יש לו כתובת. זה שמונה קפיצות בשעת המגפה, שנשמור קפיצה אחת. אז אליהו בארבע, רבנו הרי מבאר כך זה במובא בזוהר, אליהו בארבע, אליהו מורכב מארבע נשמות, כדי להבין את העניין הזה. כי אליהו זה פנחס בן אלעזר, שהוא נשמה של פנחס בן אלעזר. אחר כך, איך יכל פנחס בן אלעזר לקנות קנאת השם, להיכנס בתוך גובה העריות? שבט שמעון היו הכי הכי, סליחה שאני אומר, מסוכנים. יעקב אבינו לפני פטירתו אומר, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי בפעם הגויש מרצונם יקרו שור. יכלו ברגע אחת, הם רצו להרוג את יוסף הצדיק, שנייה, עד שראובן אמר להם אל תשפכו דם, ראובן האח הבכור הזהיר אותם. והם שמעון ולוי בגיל 13 ובגיל 12, ביום אחד עלו על שכם 24,000, הרגו, לשחוט תרנגולות 24,000 אי אפשר, עגלים, שברים, כל שכן כל חמור של שכם שם, זה עיר שהמלך שלה זה הבן שלו, קוראים לו חמור, שכם בן חמור. אז על אחת כמה וכמה התושבים מי יודע מה היה איתם. והוא, אליהו הנביא, נכנס לתוכם, שהוא פנחס בן אלעזר, והרג את הנשיא שלהם. איך זכה? באו שתי נשמות של נדב ואביהו שמתו ונכנסו בו, ואז נפל פחד ומורה של כל שבט שמעון עליהם, פחד מורה של אליהו עליהם. אחר כך נולד אליהו מתושבי הגלעד. יש בגמרא שהיה ויכוח בין החכמים מי זה אליהו, והנה הוא הופיע בבית המדרש, כי בזמן התלמוד הוא היה מופיע הרבה פעמים, היה מופיע בסוגיות. רבי יוסי, היה אליהו מגיע אליו כל יום, רבנו הקדוש היה מגיע אליו כל ראש חודש, ועוד הרבה מחכמי ישראל שהיה להם גילוי אליהו מפורש בגמרא. יש לנו סוגיות, אני לא אגזים לומר איזה 40 סוגיות בדק אני מצאתי, ששם המובה של יום הנביא היה מופיע עליהם, ושואלים אותו שאלות והיה עונה להם. אז אם שואלים אותו, האמת זה שאלה, הרבה מקומות בגמרא רואים תיקו. מה זה תיקו? הרב תוספות יום טוב כותב, ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות והבעיות. כלומר, כל שאלה שיש לנו שאנחנו לא יודעים פתרונה, מחכים שיבוא אליהו ויחליט. או במשנה מובן, למשל, שניים הפקידו אצל בן אדם, זה הפקיד 100 וזה הפקיד 200, באו לקחת את כספם. זה אומר שלי 200, זה אומר שלי 200. מה נעשה? זה נותן לזה מנה ולזה מנה, לזה 100 ולזה 100, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. שאלו, מה יבוא אליהו? אבל אליהו היה בא להם לבית המדרש כל יום. שאלו אותו, מגיע, נשאל אותו. לא, זה אליהו שהיה מגיע כל יום, זה חלק מנשמתו. זה לא הנשמה האורגינלית שלו. זה לא הנשמה הגדולה, הגבוהה שהייתה לו. אלא זה ניצוץ. וזה לא, זה כמו בברית מילה. אותו הדבר רבי יעקב צמח, גיסו של רבנו חיים ויטל, תלמיד של רבנו ארי, שואל, הרי לאור הנביא מופיע בברית מילה, אם יש 1,000 בריתות באותה שעה ו-1,000 מקומות בעולם, איך הוא יכול להיות בכולם? שאלה אחת. שאלה שנייה, הוא שואל, איזה עונש קיבל אליהו? הרי בהמשך אנחנו נראה אם השם יעזור, שהוא הלך וישב ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מה לך פה אליהו? אמר לו, קנו כי נתי, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, קנאי בן קנאי, כי נת אז היית מנחשי נעזר וקנו את קנאתי בתוכם. אז אתה אומר, עזבו בריתך, חס ושלום לא עושים ברית, יש צדיקים בישראל, לא כולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו איזה מילים קשות שם כתובים בפסוק, ואחרי זה גזר עליו שבכל ברית מילה הוא יופיע ויעלה ויעיד שעשו את הברית. אז זה עונש. שואל איזה עונש זה לבוא יום נביא, מגיע יש היום ברוך השם עושים באולמות ארמונות של, יש גם ארמונות אליה, למה אליה? חסר בב, לא ידעתי למה. גם נולד להם בן, קוראים לו אליה. אליהו זה לא מודרני, זה שם עתיק, אנטיקה. צריך להיות שם מודרני, אליה. מחסירים לו בב, חסר לו בורג אחר כך. למה לעשות ככה? ועכשיו יש עוד דבר, לבת קוראים אליה. מלאכה. זה משוגעים. לבת שקוראים בשם של בן היא אחר כך לא יכולה ללדת, יש הנשמה של זכר וכתוב הקבלה, ובן שקוראים לו שם של בת הוא עושה מעשה בנות, משתרק, מתייפייף עם פינצטה כל היום, הוא עושה חורים בעור, מסתכל בראי כל הזמן, הוא והראי עושה מעשה נשים. זה כך מובן לספרים. אחר כך הם צועקים, והכל זה בגלל השיגעון של היולדת, טיפשה הזאת, מסכנה, בשעת הלידה, לא שלה הסתובב. אז אתה גבר, אתה גבר, ישר את המוח. הוא גם הסתובב איתה ביחד. נקבה תסובב גבר. כתוב פסוק. תהיו רציניים, שם של בן אדם, זה הנשמה שלו. מה אתה קורא לו? כל מיני שמות, אתה הולך אחרי הזרם, זה מישהו אמר, מישהו הפציץ, זה משהו וכולם אחריו. מה זה? שם זה צריך להיות דבר, זה נשמתו של האדם. זה לא איזה דבר. וגם אנחנו לא יכולים להמציא שמות. הזכרנו את זה כמה פעמים בראשית רבה מובן, רבי יוסי אמר, הנה לאה, ותום לאה, כי ראה השם את העניים, תקרא שמו ראובן. שמע השם, תקרא שמו שמעון. הפעם ילווה אישי אליי, תקרא שמו לוי. הנה, היא קרא. הוא אומר, אתה לאה אימנו? הם היה להם רוח הקודש. אז ברוח הקודש יכלו להגיד שמות. אנחנו, אין לנו רוח הקודש. מי אומר את זה? רבי יוסי, תנא. הוא היה לו האבא של רוח הקודש היה לו. אבל הוא אומר, אני לא במדרגה שאני יכול להמציא שמות. אז איך נקרא? לשם אבותינו. כלומר, תקרא מהתנא שם של איזה צדיק, ותקרא בשם הזה. ולא שם לך של רשע, כמו עומרי או נמרוד, או כל מיני שמות, או אחד שנרצח, נהרג, לא טוב. והם מקפידים בזה שלא לקרוא בשמות של... אחד מסכם, קוראים לו איוב. נכון, זה סופו של איוב היה טוב, יש דיון בהלכה בזה. תראה, חתם סופר עליו השלום, כך כותב פרשת קורח, פירושו לפרשת קורח. וכך עלתה לו לקורח, לפי שנקרא על שם אחד מאלופי עשיו. כי באלופי עשיו כתוב שמע אלוף קורח, אלוף מגדיאל, שמע כל אלופי עשיו. אז אחד מהם זה היה אלוף קורח. זה מסכן, קראו לו קורח על שם האלופים, ותראה מה עלתה לו, נהיה איבד את עולמו. שרי שם זה דבר חסר, לא. לכן צריך להיזהר בזה. אז עכשיו יוצא שאליהו הנביא, נחזור לעניין שלנו, היה אליהו, הוא זכה לארבע נשמות שהיה לו. עכשיו מה היה איתו? הוא הרי, אני אקרא לכם פה בפרק י"ז, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, היה אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו במאה השנים האלה תלומתה כי אם לפי דברי. זה הידוע, כבר דיברנו על זה, שחייל בית האלי בנה את יריחו ושבעת בניו מתו. וכאן גם כדאי להיזהר לא לגור בעיר ששמה יריחו, אפילו שזה לא יריחו. היום למשל יש יישוב קוראים לזה מצפה יריחו, כי יש חרם של יהושע בן נון. יהושע בן נון כשחריב את יריחו וכבש אותה, והיא כולה הייתה עבודה זרה, כילל את מי שיבנה את העיר. הגמרא אומרת מה כילל? את מי שיבנה את העיר עצמה, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה, וגם מי שיבנה עיר אחרת במקום אחר ויקרא לה על שמה. אסור. לכן צריך להיזהר, זה לא אסור כרצון חכמים, לא שאלו אם לעשות את זה או לא, זה אסור. יש הרב ציצי לעזר מביא שם הרב פרי האדמה, משהו מזעזע, לפני 200 שנה בערך עזבו את ירושלים איזה 40 משפחות של יהודים מזהו. אני מבקש שמה תדעו, מי שמתחיל לישון מרדים את אלה שלידו, לקום להתעורר, מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. זה מדביק אחד השני, מי שמרדם מרדים את זה שלידו, כי אסור לישון ליד הנהג. אז ככה הוא כותב שהיו איזה 40 משפחות שהם עזבו את ירושלים והלכו לשכם. שכם זו עיר מארץ ישראל, קנה אותה יעקב אבינו מהקיסיתה, קבום שמה יוסף הצדיק ואת עצמות יוסף אשר העלו ממצרים, כתוב פסוקה, ועירו בשכם. והגמרא אומרת משכם גנבוהו לשכם החזירו. והחכמים לא כך רצו, למה? המצב הכלכלי בירושלים לא היה טוב, וכך כשיש עוד יהודי ועוד עובד אז זה מחזק את המסחר, את הכלכלה, את הממלא. אז זה עושה מכולת, זה מוכר מים, כל אחד מתפרנסים אחד מהשני, ככה זה יהודים. לא היה שדוד המלך היו באים אצלו כל בוקר, נכנסים חכמי ישראל, אומרים לו רבנו עמך ישראל צריך פרנסה, צאו ויפרנסו זה מזה. מה פירוש צאו ויפרנסו? היה דוד המלך מתחתן, הוא היה טכנוקרט משהו מספר אחד, אתה תעבוד חייתות, אתה תעבוד סבלות, אתה תעבוד ספרות, אתה תעשה זה, מחלק עבודה, עכשיו וכולם יש עבודה, כולם מתפרנסים. בסוף הכסף מתגלגל מזה לזה ומזה לזה ומזה לזה, וכולם יש להם כסף. וכן יש ברכה. אז עשו לשכם, בנו שם בתים וגאלו אדמות. תוך שנה בר מינן פרצה מגפה, ורובם מתו, לא נשאר מניין. וחזרו מוקים ומעונים, אלמנות, יתומים, מה לא היה שם נורא והיום. ואמרו להם חכמי ישראל, מפני שעיר ירושלים טבעה את אלבונה, שהם עזבו את ירושלים והלכו ירדו מדרגה, הלכו לעיר אחרת ועזבו. לא, תגיד אדם בודד, לפעמים יש אילוצים וסיבות, אבל כאן עזבו בקבוצה וגרמו, נוצר איזה חור, נוצר איזה בעיה במאזן הכלכלי וגם הדמוגרפי. אז זה לא טוב, כן צריך להיזהר בזה. אז הלכו לגור בשכם. אז אני חוזר כעת לאליהו הנביא. אליהו הנביא, הוא מה היה? אז הוא בנה שם את יריחו, חייל בית האלי, וישבו שם ביתו של חייל. ואחאב פתח את הפה שלו ודיבר על משה רבנו וטען שהנה עובדים מעבודה זרה ויש גשם ויש פרנסה ויש שפע. ולמה היה שפע? כי הייתה אחדות. מיד אליהו תשבים תושבי גנעד אומר לו, הנה, אני אקרא לכם מצודת דוד. אמרו רבותינו, זכרונם לברכה, כאשר מתו בני חייל ותעלי, הלכו אחאב אליהו לנחמו. ואמר אליהו לחייל שמתו בניו בדבר כללת יהושע. והשיב אחאב, למדו עלו יקוים כללת משה, רבו שאמר, ועבדתם אלוהים אחרים, עצר את השמיים. ולא כולם עובדים עבודה זרה ונקשבים נעצרים. מיד קפץ אליהו ונשבע שיעצר טל ומטל. אבל איך הוא נשבע? נוסח. וכאן הגמרא שואלת את השאלה הזאת, וגם הזוהר. היי השם, נשבע לשם השם, אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו. מה שעמדתי לפניו? היה שם אלוהי ישראל, במובן. אם יהיה השנים האלה טל ומטל, מה שנים? שלוש שנים. כי אם לפי דברים, הוא אומר מתי שאני אגיד, אז יבוא הגשם. מפתח של הגשם הוא לקח ביד שלו. מה זה אשר עמדתי לפניו? שיבה הגמרא, פשוט אליהו היה נביא, הוא היה מלאך, וגם היום הוא מלאך. אז מה פירוש היה מלאך? כשנברא העולם, ביום שני נבראו המלאכים. אסור לומר שחס ושלום, מישהו טעה השבוע אמר שהיו מלאכים לפני, לא היה כלום לפני בריאת העולם, שום דבר לא היה. לפני בריאת העולם היה רק קדוש ברוך הוא והתורה הקדושה. ויש שבעה דברים שהוא ברא קודם שנברא העולם. לפני העולם הוא ברא שבעה דברים. מה הם? גן עדן, גיהנם, כיסא הכבוד, הוא ברא תשובה, הוא ברא תורה, היא הייתה, ונשמות ישראל, וגם שמו של משיח. כל אלה היו, וכל זה יש פסוקים. כמו במשלי, אדוני קלה לי ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. וכן בראשית בראנו בשמיים ותעד, בגלל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. גן עדן ביתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. כיסא הכבוד היה לפני בריאת העולם, שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון. בית המקדש היה לפני שנברא העולם, מה פירוש? מקום המקדש כבר היה מוכן, שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. אז אלה השבעה היו לפני בריאת העולם. אבל בריאת העולם יש מאיים, לא היה כלום. בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, זה ביום הראשון. ביום השני יקבעו המים, ביום השני הוא ברא מלאכים. אז ביום השני כל המלאכים שיש היום ברקיע, וגם יורדים לפה, כל אלה נבראו ביום שני. לכן משה רבנו כשבא לקבוע את הים, היה בוויכוח, בא המלאך של הים, רהב, שהוא שר של מצרים והשר של ים סוף. ומשה לקרוע את הים, אמר, לא קרה ממך. מי אתה? הוא אומר למשה רבנו, חוץ מכבודו. הוא אומר, מי אני? אני נביא של ישראל, אני מנהיג של עם ישראל. הוא אמר, לא, אבל מה, אתה באת מהאדם הראשון, אדם הראשון נברא ביום שישי. אני נבראתי ביום שני, אני לפניך פה. ואני ממונה על ים סוף. ואז משה רבנו אמר לו, תיזהר, אני, יש לי מטה. אני כעת יכול לחסל אותו. פחד הים, ראה וינוס, נקרא הים. אז המלאכים נבראו ביום שני, כל המלאכים נבראו ביום שני. יש מלאכים שנבראים עכשיו לאיזה צורך מסוים של איזה פעולה, אז הוא שולח אותם, מיד מתבטלים. אבל המלאכים הקבועים שיש לו לקדוש ברוך הוא, כמו מיכאל, גבריאל, אוריאל, נוראל, מלכיאל, ועוד יש אלפים של מלאכים. אלה כולם היו ביום שני. אליהו הנביא הוא גם אחד מהם. הוא היה שם ברקיע. וביום שישי כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לברוא את אדם הראשון, מה הוא אמר למלאכים? נעשה אדם, מה זה נעשה לשון רבים? כל אחד מאיתכם ייתן משהו, כי באדם יש את כל העולמות. כל החלקים של כל העולמות ושל כל מה שיש. אבל נעשה אדם, כל אחד מכם ייתן משהו. ואז לכן, כשאנחנו עושים מעשים טובים, המלאכים מרגישים טוב. חס ושלום, עושים מעשים לא טובים, גם המלאכים מרגישים לא טוב. תראו הרשש, עליו השלום, במוסר של ראש השנה, לפני תקיעת שופר, הוא כתב מוסר, מפחיד. לא כתב, כותב שכל אחד לעשות תשובה. אומר ותדע שכאשר אנחנו לא עושים תשובה גם עליהם יגיע הרעה. זהו קשי, תאסוף שם את העיתונים ששמו בכניסה עיתונים צבעוניים, שימו אותם בצד רגע, שנצא, חלקו אותם למי שיוצא. למה זה נראה כאילו באים לבית הכנסת לקחת עיתונים. שמה פרסומות וכו'. בית הכנסת. זה בשביל בבית, במקום שאדם אישה נקרא עיתון, נקרא את זה. הוא יעזים ל... איך קוראים לו? משה חובב מת כבר, אז יש עכשיו מישהו אחר. לא יודע, איזה... דקל. במקום לשמוע את דקל, נקרא את ה... אז בקיצור, השם מרחם עלינו, ככה זה. אז איפה היינו אנחנו? אם התשובה אומר על השש, שכשאנחנו לא עושים תשובה, אז כל המלאכים סובלים. ומיד שאדם עושה תשובה, מהר תשובה ובא לבית הכנסת ועושה תשובה, מיד הקדוש ברוך הוא, אין מלאך מהפמליה של מעלה שלו רץ לעזור לו. למה? הוא אומר, כי כשאנחנו עולים גם להם מגיע מעלה. אם חס ושלום אנחנו יורדים, חלילה גם הם יורדים. אז אליהו אומר, חי השם אשר עמדתי לפניו, עכשיו מובן, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לברוא את אדם, אני ארד ואשמש אותו, יהיה שמה שלו. וזה מה שכותב ברם מדרש תקפיות, הועיל משה, אליהו משה, אומר דע, כך כתוב בפסיקתא, פסיקתא דרב כהנא כותב, מי היה הגואל הראשון שלנו? משה רבנו. ומי עזר לו? אליהו הנביא בא לעזור לו, כך יהיה בגאולה הזאת. בגאולה הזאת יבוא משה ואיתו אליהו. זאת אומרת, מלך המשיח זה יהיה משה רבנו, מוליך בימין משה, זה לא רע תפארתו. וכן פסוק אחר אומר, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. מה זה שילו? משה. יוד ולמד זה מן, עכשיו שין ה'. שילו, אם תהיה משה, כך אומר הזוהר, זה משה, משה רבנו יבוא. והוא יגאל אותנו. מי יבוא איתו? יבוא איתו אליהו. אז הוא צריך לבוא איתו. כך אמר אשר עמדתי לפניו. אותו תירוץ מתרצים על המלאך ממתת. ממתת, מי זה? זה בן אדם. חנוך, כתוב הפסוק, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה לקח אותו? רש"י אומר, עשה אותו שר בפמליה של מעלה. הרמטכ"ל של כל המלאכים, המפקד העליון, שנותן הוראות למלאכים, לאן ללכת, מה לפעול, מה לעשות, זה ממתת, שר הפנים. ולמה קוראים לו שר הפנים? לא הפנים, הפנים. שפנים של כולנו יש לו אצלו באלבום, יש לו אלבום, שהפנים של כל אחד מאיתנו רשומים שם. ושם הוא כותב, זה צדיק, זה לא צדיק, זה בינוני, זה חס ושלום רשע. אחרי זה שמתים, הוא כותב אצלו בספר. זה יקום את תחיית המתים, זה לא יקום. זה מצבו כך, זה מצבו כך. וזה תראו בזוהר מדרש הנעלם, ששם מביא על הפסוק, לחיי שרה, ואומר אברהם אל עבדו זה כאן ביתו, המושן וכל אשר לו. מי זה עבדו? אברהם קבע כל זה נשמה. עבדו זה העבד, זה ממתת, עבד ששמו כשם רבו. ממתת, תת, רש, ובלון, אומרת הגמרא, גינטריה שדאי. שמו כשם רבו. יש לו שש אותיות בשמו, כנגד ששת ימי השבוע. כל יום שולט אות אחת. יום ראשון באות מן. יום שני אות תת. יום שלישי תת השנייה. רביעי רש. חמישי, הלילה זה חמישי, וב. שישי נון. בשבת הוא לא עובד. שבת זה השכינה הקדושה. והוא מעלה לנו את התפילות שלנו. הוא קושר כתרים לבורא מהתפילות של ישראל עושים. הוא רושם את הזכויות של ישראל. הוא נותן הוראות למלאכים מה צריך לעשות. אז הוא היה מלאך, והוריד אותו, עשה אותו אדם, חנוך, ואחר כך לקח אותו, מאז הוא נמצא למעלה, נשאר צעיר, כאילו כמו ילד, נער, ששמו כשם רבו. והוא אותו פגש רבי ישמעאל בן אלישע, לשאול אותו, כשהרומאים הארורים גזרו על ישראל, להרוג 10 צדיקים, כפרה על 10 השפטים שמכרו את יוסף. עלה רבי ישמעאל לממתת. למה ממתת? כי ממתת היה הסנדק שלו, כמובן במדרש, ספר החלות מביא, שאימו של רבי ישמעאל לא הרתה 7 שנים, הייתה עקרה. יום אחד שאלה את בעלה, אלישע, היה כהן, כהן בבית המקדש, עובד. למה הצדיקים סובלים ככה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא רוצה, כשנתקדש, נהיה אנשים קדושים, ואז אם נהיה אנחנו קדושים נביא בן קדוש שתלוי בהורים הרבה אז היא התחילה להתקדש הסכנה וכתוב שמה שהלכה לטבול 11 פעמים יצאה חזרה כל פעם שיצאה פגשה משהו פעם פגשה סוס חזרה לגדול פעם שנייה פגשה חמור חזרה לטבול פעם שישית כלב פעם חזיר פעם גוי כל פעם פגשה איזה מישהו פעם ה-11 נכנסה לטבול ואמר הקדוש ברוך הוא למ"ט תראה את המסכנה הזו סובלת ותקבל את פניה ירד מלמעלה ראתה אותו חשבה עוד פעם הגיע עוד איזה אחד אולי קושי אולי בן דוד של אובמה אולי אחיין של אני יודע מי של פוטין או של זה רדואן הוא חי עוד אומר אתה יקבל עליי לשלשול כל המעיים שלו יצאו החוצה בעזרת השם הוא ועבדולה גול חברו גם כן איתו ביחד אחד ייקח ישחק את השני ביחד בעזרת השם לשועתו נראה ניסים ונפלאות אז בקיצור תפס אותה למתת אמר לה אני שר שלוח לך מהשמיים אני מלאך וכשהורידה אותו הוא היה שם ושבאו למול אותו הוא בא והוא היה הסנדק שלו אז הוא היה עולה אליו כל פעם ממתת אז הוא, אם כן הוא נמצא שם עכשיו מובן מה זה חי השם אשר עמדתי לפניו ולכן כותב שזה סוד של הנחזור לאליהו הנביא עליו השלום שהוא אליהו הוא עתיד לבוא לבאר לנו את התורה שנאמר והואיל משה באר את התורה הזאת אמור הואיל אותיות אליהו אליהו משה באר את התורה הזאת לאמור שואל המרן החידה בברכי יוסף הלא קיימה לן לא בשמיים היא התורה לא נמצאת בשמיים ואי אפשר בשמיים לפסוק מה פתאום יבוא אליהו ויפסוק לנו הלכות לפי השמיים פה צריך שהחכמים יפסקו מה שהחכמים פה פוסקים בשמיים פוסקים למעלה אז מה זה שאליהו פוסק? אז הוא אומר שלא בשמיים הוא בא רק לגלות את הדבר מי מתן תורה זה לא בשמיים אומר אבל הוא יבוא לגלות ולהוכיח והחכמים יסכימו למה שהוא אומר הרמב״ם כותב תירוץ אחר יש מחלוקת חכם אחד אוסר חכם השני מתיר אז הם מסכימים שאליהו יהיה בורר בוא נעשה בוררות אצל אליהו בוא יברר לנו את הסוגיה ויבאר אותה מסכים ואז שניהם יסכימו לא שהוא יפסוק הוא רק יסביר כמו להבדיל עורך דין שמנתח את המקרה ומסביר אותו ואז החכמים הסכימו אומר יבוא לשים שלום בין החכמים כך לשאול של הרמב״ם אז זה מה שיבוא אליהו הנביא לעשות אחרי העם מחכים לו מתי יבוא בעזרת השם ויגאל אותנו עכשיו מה כתוב אחרי זה ואי דבר אדמה ילב למור לך מזה ובנית לך קדמה נסתרתה ונחל קרית והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכל לך שם מה זה ציוויתי? הגמרא אומרת שביום בששת ימי בראשית ביום חמישי נבראו העופות ואז נבראו העורבים ביום שנבראו העורבים אמר להם הקדוש ברוך הוא תדעו יבוא זמן שאליהו לא יהיה לו לאכול אתם צריכים להביא לו אוכל ואמר ציוויתי תראה מששת ימי בראשית ולא רק זה, אלא כל אחד מאיתנו, בני האדם, גם גמרא וגם זוהר, אותו דבר. מה זה כתוב בתהילים? גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. על מה מדבר? זה כמו חידה. תראו שהפסוק הזה. שמה אומר הזוהר, גולמי, אדם הראשון היה גולם בהתחלה. הרי כשנברא, הגמרא בסנהדרין אומרת בששת יום שישי כל שעה עלה במחשבה לברוא אותו אחר כך גיבל את עפרו שעה שנייה שעה שלישית עשהו גולם שעה רביעית ברא לו נשמה המשין נזריקה בו נשמה שעה שישית עמד על רגליו שעה שביעית הפיל עליו תרדמה שעה שמינית זיווג לו את חווה שעה תשיעית עלו למיטה שניים וירדו אבל הם ירדו גם עם התאומות שלהם. כל זה נרשעה, היה כל זה. אחרי זה נצטבה, שעה עשירית נצטבה, ואכל מעץ הדעת, חטא ואכל, שעה 11 מהיום, עשה תשובה, זה שעה לפני כניסת שבת. שעה אחרונה, קיבל אותו בתשובה, ונמחל לו. ואמר, מזמור שיר ליום השבת. עכשיו, כשהיה גולם, הוא היה בן אדם, הוא היה רואה, זה לא גולם, אז אנחנו מבינים, להבדיל כמו קיר, חס ושלום, זה האדם הראשון. וזה עפר ברא אותו, עפר קדוש, עפר מן האדמה, מה זה עפר מן האדמה? מהאדמה העליונה של גן עדן, מהחומר הכי טוב שיש. אליהו הנביא בדרך, זה היה. אל תפריע, אתה עוד אישן יותר טוב. אז כשהוא היה גולם, גולמי ראו עיניך. מה פרוס ראו עיניך? ראו אותו הקדוש ברוך הוא נתן לו ספר ביד, אמר לו תראה את כל תולדות העולם, מיליארדים של אנשים, מאות מיליארדים, לא מיליארדים, כל הדורות, מי שנברא העולם עד היום, כל הדמויות של כולם, היה רואה אותם אחד אחד, יהודים ולא יהודים, לא משנה, כולם בנם של אדם הראשון, וכל אחד כתוב מה יהיה איתו, כמה יחיה, מי התחתן, כמה פעמים התחתן. יש אחד כל הזמן עולה ויורד במדרגות של הרבנות, יש כל מיני אנשים, איך תדע? אז וכמה ילדים יהיה לו ומה יהיה איתו, הכל. ועם ספריך, היה לו ספר לאדם הראשון, כולם יכתבו, ימים יוצרו, יודע ימים, כמה ימים יחיה כל אחד ואחד, ולא אחד בהם, לא חסר אחד מכל הנבראים, כולם היו רשומים שם בספר של אדם הראשון. אז עכשיו זה מה שקורה כאן, יוצא שאליהו הנביא אומר לו את העורבים ציוויתי, בלך ויעץ כדבר השם, מהעורבים ואין לו להם ובשר בבוקר ולהם ובשר בערב, מן הנחל ישתה. מאיפה בשר? כבר שואלת מה? איפה איזה כשרות? של עובדי הנביא, לא היה כמו עובדי, הוא היה בית המטבחיים של אחאב. מה שואלת מה? ואחאב מה? הוא עובד עבודה זרה? לא, היה אוכל כשר, כמו שמה דנה, וכל דיברנו על זה, דיברנו על אחאב. אמרה שמה דנה ונשאה ונתנה מסכת סנהדרין, והוכיחה שאחאב, כמה שהיה עובד עבודה זרה, היה זהיר מאוד בכשרות ב-100%. לאכול רק חלק כמו שצריך, ולשחט בסכין, והכל כמו שצריך. האמת שבזמנם לא היה מצב של חלק, כי רוב היום זה לא ראייה. היום תדעו, אנשים עושים הרבה טעויות, הרבה טעויות. השבוע עליתי על איזה מקרה שקרה שקורה בדרום באופן קבוע. סליחה שאני אומר לכם, אנשים טיפשים. אנשים טיפשים. עשו שחיטה פרטית, שחיטת עופות פרטית. בואו נסביר לכם מה קורה. ואז הוא בא לשאול אותי, הוא קנה, הוא מסכן אברך צעיר, קנה עופות ואשתו הכשירה אותם בבית. אז הוא בא איתי, בא אליי עם שאלה כזאת, הוא אפילו לא יודע לשאול את השאלה, והוא לא יודע את העובדות גם. אז הוא אומר, היום החכם צריך להיות חוקר מספר אחת כדי לדעת מה אתה שואל אותו, מה מתכוון ומה היה. אומר לי, יש לנו עוף לא מוכשר ואשתי הכשירה אותו, הכניסה אותו עם המלח בתוך תא ההקפאה, מה דינו של העוף הזה? זאת אומרת, לא שטפה את המלח. אמרתי לו, אז קודם כל לא נכנס לי בראש, איפה יש עוף לא מוכשר? אתה לא תמצא, איפה שתלך היום בכל השבקים? שוב, גם מטעם משרד הבריאות יש איסור. שנית, מה זה עם המלח? מה היה פה? למה היא מלחה? ואיך מלחה? יודעת למלוח? מה מלחה? אולי זה מלח של אוכל שלפעמים רוצים לשמר, כמו שרוצים לשמר את הדגים. אבל אני אחזור אליך, טוב? אחזור אליי. חזר אליי, ברר מה הסיפור. באזור הדרום פתאום החליטו לעשות שחיטה פרטית, ולא סומכים, יהיו צדיקים, לא סומכים על השחיטה שיש בה, של הכשרויות. אז זה שזה מישהו שסידר להם איזה שוחט, הוא אומר שוחט, איך תדע אם השוחט הזה יודע השחיטה, איך תדע מי בודק לו את הסכין, הסכינים בסדר, יכולים לדעת כמה תקלות יכול להיות, כל פעם ופעם. אין שבוע שלא קורה תקלות בשחיטה, ולא קורה תקלות עם עסקים, צריך להטריף את העופות שנשחטו מהבדיקה הקודמת עד הבדיקה הזאת. אם מצאנו גם בסכין רטרואקטיבית, צריכים להטריף את כל העופות שיש. פעמים שם בעל המשחיטה, זה הפסד, זה 1,000 עופות, צריך להטריף לו, הוא לא מסכים. זה עושה שערוריה, אחר כך הוא משווק אותה. מי יודע מה קורה, מה לא קורה. עכשיו זה שחט. טוב, אמרתי לו, ומה היה? אומר, איזה זה הביתה? הבאת הביתה, עכשיו צריך לפתוח את העוף. מה אתה צריך כל הבלגן הזה? אומר, כן. אמרתי לו, וברידים בצוואר הם הוציאו? צריך להוציא, שלושה ברידים צריך להוציא בצוואר. לא יודע מה זה. אז מה אתה מחמיר בכלל? זה לא מחמיר, זה רצון חוץ מכותכם, זה חמור. יש ברידים שם, הם לא מוציאים אותם, יש שם דם, אתה אוכל דם. אחרי זה אמרתי לו, במים, צומת הגידין, לא יודע מה זה. יש 5%, צומת הגידין זה טרף. אוף, אם אתה לא בודק אותו, צומת הגידין, הוא טרף, יכול להיות טרף. ב-5% זה כבר נקרא מיעוט המצוי, לפי הלכה, חייב לבדוק. אחרי זה, מים צרירות דם, כל מיני מכות, צריך לדלוק את העוף מבפנים ומבחוץ, ויש שם איזה כתם, כתם שחור, כתם כחול, כתם אדום, נקודות אדומות, כי את כל זה צריך לשטוף טוב לפני המליחה, גם צריך להחליט אם אין איזה שבר ואיזה עצם, או באיזה דבר, איזה דבר שכן מטריף, איזה דבר שלא מטריף, וזה תילי תילים של הלכות. בעיקר העיקרים, מה עם הריאות? הרבה פעמים יוצא ש-40% מהעופות הן טריפות. אז מה תגיד, מה היה פעם? פעם לא היה מחלות. לא היה בעיות עם ריאות. למשל יש אנשים גם, מחילה מכבודכם, עוד פעם שאני אומר, אנשים יש אנשים טיפשים. צריך להזהיר אותם. הוא קורא כבש. מביא אותו הביתה, מבסוט, הילדים מבסוטים, שעשו על כבש. עושה מה. ואחרי זה מביא שוחט, שוחט. דרך השוחט הזה, זה, מי יודע, זה מלאך המוות. איך תדע מאיפה הביא את הסכין, מתי בדק אותה, אם יודע להעמיד סכין, ותדעו להעמיד סכין זה לא פשוט. אני מכיר שוחטים אומנים, הוא יודע לשחוט יופי, אבל הוא לא יודע להחליק את הסכין. אתה בודק את הסכין, אני לא מגזים. 40 דקות הוא משחיז, ועדיין אתה בודק את הסכין, יש שם הרגש. הוא לא מצליח לתקן את זה. יש, אין לו יד בשביל זה, יש מישהו אחר שהוא אומן, לקח את זה כמה שפשופים, דקה, שתי דקות, ואת הסכין, חלקה, חדה, מתחילתה, הצופה. והוא עבד 40 דקות, גם פעמים אנחנו עצרנו את כל בית המטבחיים, הושבט, פעם הושבט 45 רגע, וכל העובדים הערבים עושים בלגן, וכל הזה ובא בעלים, מה קורה פה? אף אחד לא עונה לו. מה זה מה קורה פה? מה קורה פה? מה קורה פה? צריך סכינים. ואתה לא יכול להתחיל לשחוט עם סכין אחד, צריך איזה 5 סכינים. למה יש פתאום תקלה בסכין אחד, עוד פעם עמדת. אתה צריך להכין רזרבים. ועוד שוחט שני, מחליף. ואם השוחט הזה, הראש שלו פתאום כואב. פתאום העיניים שלו לא רואות, פתאום ישפריץ לו דם על הפנים. מה יעשה? צריך לשטוף את הפנים. אז נעצור את הכל? צריך תמיד לשים עוד אחד, יש צוות. זה לא דבר פשוט. חושבים ששחיטה זה דבר שמה בכך. שעזור שחיטה בחוץ לארץ, הרבה שואלים. אומר לך, מה ההבדל? זה אותו דבר. רק טיפשים מדברים ככה. זה לשלוח צוות לחוץ לארץ, זה לא פשוט. אתה צריך בתא השחיטה, בדרך כלל הם מעמידים 3 שוחטים. 3 שוחטים לא יכולים לעמוד בזה, אתה חייב לשים 4, אם אתה רוצה להיות מדויק. למה? כי בדרך כלל, אחד הוא שוחט, אחרי זה הוא צריך לבדוק את הסכין. בינתיים באה פרה שנייה אחריו, שם זה מפעל אמריקאי, ברזילאי, ארגנטינאי, לא מעניין אותו שאלות, יאללה, צריך לשחוט, אז השני מחליף אותו. ואם יש בעיה בסכין, מישהו צריך להשחיז אותה. עכשיו שניים צריכים לעבוד כל הזמן בהתחלפות. אחד פה, אחד פה, אחד פה אין דין דינו כל הזמן. השלישי צריך להכין את הסכין. עכשיו מה קורה פתאום, אחד מהם צריך שירותים, והשוחטים מפונקים. ופתאום אחד אומר, אני רעב, הוא צריך לאכול. נשארו רק 2. עכשיו מה יהיה? הם ממשיכים עם הסכין הזו, היא לא בסדר, כן בסדר. לכן צריך לשים 4. עכשיו התקן אומר רק 3, אז הרביעי זה על חשבונך, אתה צריך לשלם כסף, שגם הרביעי יעמוד שם. ככה אנחנו עושים. זה סיפור. אז חושבים ששחיטה זה לא ככה הולך. אחרי שוחט הכבש, אז פעם היו שוחטים כבשים, מה זה פעם? 50 שנה. היה רוב הכבשים היו חלקים. עד היום תביא את הכבש של אוסטרליה, 90% יוצא חלק, אבל לא משתמשים בו בדרך כלל. למה? היום רוצים כבשים עם עושמם שווארמה, מהליה שלו. העלייה, כל העלייה שווארמה, מה זה שווארמה? כל שקר, מהות, זה חתיכות פסולת של הודו, שמים לך שם, ומדביקים על זה, זה חתיכת שומן, עלייה של הזה, של הכבש, ולך תדע, השומן הזה, אם לא הביא אותו מעזה, או מרמלה, או מג'נין, הוא אומר, זה ג'הנם אחר, לך תדע, הדביקו אותו, ויש שווארמה, והערני חותך, וסיך, שם לו בפיתה, הוא אוכל, זה הלב שבע. צור משלו אכלנו, ירחו אמוני. שם הרחם, אוי ואבוי, מה שקורה היום. שם יצילנו. שומר נפשו, ירחק מהם. אז הוא אוכל, אחרי זה, שוחט את הכבש, 40% יוצא טרף. איזה 40? לפי של מרן, אולי יוצא 30% שהם כשרים. זאת אומרת חלק. 40% יוצא טרף, ועוד 30% יוצא כשר, שלפי הרמה או לפי איזה סברות, זה אפשר לאכול. אבל 40% הולך לגויים. אחר כך מה עם הניקור? צריך לנקר. אתה יודע כמה איברים צריך לנקר? את הלב צריך לנקר. את התחול צריך לנקר. התחול, כן, לוקחים את התחול הזה ארוך, ובלעים אותו. בשר טחון, עם שקדים, אגוזים, כל מיני זה, ופורסים אותו, זה בשביל המעדן. התחול הזה צריך לעבוד, הניקור שלו, יותר משעה. היום מנקר לוקח 300 עד 350 שקל לשעה. והוא משתלם לעשות את זה. וזה, את כל התחול הארוך הזה, צריך להפוך אותו, ולהוציא את כל החלב לקלף. אם לא זה חלב דאורייתא, זה מי שאוכל את זה, זה חייב קרט. אז תבינו, בשחיטה של בקר וגם עופות, יש אלפים של בעיות. שמניה עם זה עם ההוא, אומר לי, אז מה היה איתך? אומר, הוא משחטו. טוב, מי בדק לראות? לא בדקו. מי בדק צומת הגידים? לא בדקו. מי בדק צריעות דם? לא בדקו. גידים הוציאו אותם? לא. חתכו את הגרון, צריך לחתוך שם כדי שהאדם יצא במלאה? לא. אז מה? חמותי בא. מה עושה חמותך? לא, שטפה את זה ושמה את זה במלח 20 דקות, מברר בסוף לא 20 דקות, 12 דקות, זה לא מועיל. אז אשתו אחר כך מלחה, ואיך אשתך מלחה? מה שמה? ניילון, פרסה ניילון ועליו, וכל אדם נשאר שם בפנים. ואחרי זה עם הדם ועם הניילון ועם המלח לקחה את הכל והכניסה למקפיא. טוב שלא הכניסה את העוף חי לתוך המקפיא, ואת בעלה הייתה מכניסה למקפיא איתו, מי יודע מה, שישמור עליו בפנים. מה, לך תשבור את הראש כעת איתו. לפי הלכה מה הבעיה? המרן כותב, כל מה שלמטה איתו דם צריך לחתוך ולזרוק, מה שנמצא מחוץ לדם צריך מועיל לו שטיפה. הדחש הזו, איך תמצא את החתיכות, תתערבב, יתהפך, הכל הדר עם המלח, עם העוף, הכל יהיה ביחד חרבן לחת, איך תעשה? אתה מבין, צריך שכל. אחרי האדם יזהר, שומר נפשו, ירחק, הדברים האלה, ואם אין לו את הכלים ואת הנתונים, לא להתעסק עם זה. עכשיו יש בסך, שם תעלה מן העין. מה הפירוש? אין לך סימן על העוף, אין לך סימן על הבשר. צריך שני סימנים. אסור לאכול אותו. כלומר, שואלת לך אליהו, אלא שהיה עובדיה חותך אותם את החתיכות בצורה משולשת, ואליהו היה מזהה שזה החיתוך של עובדיה, ואז היה אוכל מזה. טוב, הגמרא שמה ממשיכה ואומרת שאחרי זה מה היה? מי מקץ ימים ויבש הנחל. עכשיו אליהו ישב שמה, עכשיו שם כמה זמן שישב, היה נחל שותה מנו מים. עכשיו יורד גשם, אין נחל, והתחיל אליהו לצעוק לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לצידון, זה בלבנון, וישבת שם, איפה צרפת, ויש שם אישה אלמנה הזו, אמו של יונה הנביא. הוא הלך לשם וראה אותה מקוששת עצים, מסכנה הזאת, היה לה מעט קמח ואין גז ואין גחלים ואין פחמים ואין כלום. אז הלכה לחפש בשדה כל מיני חתיכות של עצים, גזרי עצים מפה משם, אוספת אותם. פוגש אותה אליהו ואומר לה, תביני, אני צמא, אני רוצה לשתות, הולך למות. מסכן שלושה ימים לא שתה. אמרה לא בוא תיקח אבל עכשיו אני רעב רוצה לאכול משהו כי הוא יודע הקדוש ברוך הוא ציווה שהיא תאכיל אותו אמרה לא אין לי רק נעת של קמח וזה והיא ובנה יאכלו וימותו הוא ציווה אותה אמר לה זה לא ייגמר לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה ואז ככה היה ישב שם מנתיים מת הבן שלה מי זה היה יונה הנביא והוא החיה אותו אליהו הנביא החיה את בנה של הצרפית אז זה מה שהיה איתו עכשיו בגלל זה מי זה היה יונה הנביא זוהר הקדוש כותב זה היה משיח בן יוסף הוא יונה הנביא יונה בן אמיתי מה זה משיח בן יוסף? הרי יעקב אבינו לקח שתיים עיקריות שלו אחת רחל ואחת לאה הבן הבכור של רחל שהיא העיקרית זה יוסף הצדיק הוא צריך להיות משיח אחד שנאו אותו, מכרו אותו למצרים היה שם המלך שמי צאצאיו צריך לבוא משיח בן אפרים והשני זה יהודה שהוא מלך מצד לאה ממנו צריך לבוא משיח בן דוד והיה הקדוש ברוך הוא בחר בדוד דוד הוא זרעו על עולם עכשיו משיח בן יוסף צריך לבוא עכשיו למה אנחנו צריכים לפלל שמשיח בן יוסף לא ימות זו שואלת השאלה הזאת משיב כיוון שהוא בא בהתחלה בירובעם בן נבט וירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל ברגע שחטא נגזר עליו שימות אבל עם הצרות שעברנו כל הגזרות וכל ההריגות שהיה במשך כל הדורות תחפר משיח בן יוסף ואם אנחנו נעשה תשובה כמו שצריך משיח בן יוסף לא ימות לכן כתב רבנו אריק שמתפלל ואומר תשכון בתור הזמן המאירך ואומר את המילים בכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין יכוון תתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות כי משיח בן דוד יש לו חיים עליו נגזר חיים שנאמר חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועיר דוד מתפלל עליו ואמר לו הקדוש ברוך הוא אני מבטיח לך משיח בן דוד לא יהרג הוא ימלוך הוא ישלוט אבל משיח בן יוסף תלוי ועומד לפי המעשים שלנו אי אפשר לדעת כלום מהדברים האלה אם אנחנו נזכה הוא לא ימות אם לא חס ושלום יכול להיות שיהרג זה תלוי הכל במעשים שנעשה באותו זמן עכשיו זה יונה בן אמיתי שהוא מת ואז מה קורה אחרי זה? והיא ימים רבים ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית למור לך הראין אחר ואתנה מטר אתנה האדמה למה? זה היה התנאי הקדוש ברוך הוא עשה איתו הסכם אליהו התחיל לצעוק תחיה את הילד הזה יונה ואז עברו מה? יש לי שלוש מפתחות שזה בידיים שלי מפתח של קסמים יפתח אדוני לך את אוצרות טוב את השמיים צדים את הרצחה ואיתו מי פותח? הקדוש ברוך הוא מפתח של תחיית המתים וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ועלתי את עצמותיכם אז הקדוש ברוך הוא פותח את הקברים פותח תחיית המתים ומחיית המתים והמפתח השלישי של חיה ויפתח את רחמה היולדת אז שלוש מפתחות אומר לו הקדוש ברוך הוא עשה מפתח של גשם לקחת אותו אצלך שלוש שנים ונשבעת שלא יהיה גשם עד שאתה תגיד עכשיו אתה רוצה עוד מפתח גם של תחיית המתים שתי מפתחות יהיה אצלך תחזיר לי את המפתח של הגשם אני אתן לך את המפתח של תחיית המתים ולמה? כי הקדוש ברוך הוא מרחם על בניו אפילו שהם עובדי אלילים להביא גשם אז אליהו הסכים עכשיו צריך לבצע אמר לו לך ראה את אחאב ואת עינם אותה פני האדמה אז הלך ורעב חזק לשומרון ואז הוא הולך אצל עובדיה ומוצא אותו והיה עובדיה בדרך ונראו לקראתו ויקירהו ויפול על פניו ויאמר ראתה זה אדוני אליהו ואומר לו אני לך אמור לאדונך הנה אליהו הוא לא תקדיד לו אני פה אז עובדיה צועק תשמע עובדיה חכם ויאמר מחטאתי כי אתה נותן לעבדך ודאחיו להמית אחיו יהרוג אותי למה יהרוג? אומר אתה הוא מחפש אותך בכל העולם אין גוי וממלכה שהוא לא שלח לחפש אותך, מבוקש מספר אחד בעולם, היה אליהו הנביא. ואחאב היה לו קשרים עם כל המדינות. והוא שלח לכל המדינות את הקלסטרון שלך. כולם מכירים אותך, מחפשים אותך. רק רואים אותך, הורגים אותך. עכשיו, ואתה, מלאך, אני יודע מי אתה. זה היה, אני אלך מאיתך, מאיתך, ורוח ה' ישעך על אשר לא ידע. על זה, לאן אתה תעוף לי? לירח. תעוף לי תחת כיסא הכבוד. תעוף לירושלים. כל רגע אתה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. ואני יודע איפה אתה, ובאתי להגיד לך, אבל לא אמצא לך. אגיד לי, והרגני. אז אליהו אומר לו, והוא ממשיך, הוא מספר לו, אתה לא יודע שאיזבל הרגה את כולם, ואני מחביא 100 איש, 50 איש במערה, אז הוא נשבע לו, חי השם צבאות, אשר עמדתי לפניו, כי היום נראה, יש לי פקודה מהקדוש ברוך הוא, שאני צריך לפגוש את החיים. אני לא סתם מדבר אליך. ואז עובדיה הסכים, הלך ואמר לאחאב, הנה אליהו הגיע.
זה
מגיע
הגר?
אה?
זה מגיע הגר?
מגיע מה?
הגר.
זה מגיע הגר?
כן.
זה עובדיה, אין לו עובדיה אחר. עובדיה אחד יש בכל התנך. זה עובדיה הנביא, ואני יודע לו נדבר עליו. זה ספר בפני עצמו, זה פרק אחד כולו, ספר עובדיה. הוא התנבא על אדום, הוא התנבא על השיח. ועלו מושעים בארציון, לשפוט על עשיו, והוא התנבא על הגלויות, גלו ירושלים אשר בספרד, ואשר בצרפת. איפה כתוב ספרד וצרפת? שם אצל עובדיה. כי צרפת אין, תשאל באום את בנק אימון, צרפת הוא לא מבין. פרנסה הוא יגיד כיסי, או מי שיהיה. או תגיד לו ספרד, לא יודע מה זה ספרד, ספמיה. הבנת? למה קוראים לזה ספרד? זה פה. יש עוד שתי מדינות, פרס ומצרים. הם בגלל שבתנך מוזכרות. פרס זה עג'ם, נכון? גומהוריה עג'מיה. ומצרים ג'יפטי. מכתוב, הם קוראים לזה מסור, על שם האומה שלהם. אבל ישמע התנכים מצרים, וגם פרס, מה התנכי? קורש, מלך פרס. עכשיו אז אליהו בא נפגש עם אחאב, אחאב צועק עליו עוכר ישראל ביום לא אחרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך מעזוב חם את מצוות אדוני ויותר לך אחרי הבעלים. ואז היה הסיפור שהלכו להר הכרמל והקריבו את הפר וחזרו בתשובה ואמרו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, זה כל המעשה. היה אז יחד עם אליהו הנביא זכור לטוב, זו אותה הפטרה שאנחנו קוראים אותה תמיד פרשת כתיסה. זה יוצא אחרי זה אמרנו מיד עכשיו יהיה גשם, רוץ הביתה, יהיה גשם. וככה היה, יהיה עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו עבים. איפה זה? כל זה הוא התפלל במערת אליהו. לכן אלה ששואלים לגבי מערת אליהו, יש לזה סמך, זה לא כך מצווה גדולה ללכת לשם להתפלל. יש לא חשב קבר רבי שמעון, קברי אבות, אבל זה כן מקום קדוש, כי שם לפי המסורת שבידינו אליהו הנביא ישב שם, ושם היה המקום שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא. ואחר כך היה סיפור עם הפרים שהוא הקריב אותם, שהקריב פר לקדוש ברוך הוא, ושם גם הוא עלה והתפלל. למה? כי כתוב הפסוק שם, ויעלה אחאב לאכול לשתות, ולא עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו. זה לא חייב להיות ראש הכרמל הדר, או איפה שבחיפה שם למה, חיפה עירית, אלא זה הכרמל, מקום גבוה שרואים את הים. ולמה? כי הוא אומר לנער שלו, הבד דרך ים. הוא אומר, אין מאומה. שבע פעמים הוא שולח אותו. צא החוצה, הוא מתפלל בתוך המערה לקדוש ברוך הוא, צועק, ולא תצא עכשיו, אין. עוד פעם צועק, תצא עכשיו, אין. תצא עכשיו, אין. שבע פעמים. ואי בשבית ויאמר, הנה אב קטנה ככף איש. חתיכת ענן בגודל כף יד. עולה מים. זה בים של חיפה. ויאמר עלי אמור אל אחאב, אמור ואסור ורדע שלך גשם. צריך תודיע מהר לאחאב. ויעד כה ועד כה, והשמיים התקדרו עבים, ורוח, ויהי גשם גדול, ויקר אחאב, וילך ישראלה, ויד אדוני את האל אליהו, ושנס מותם. אז אחאב נסע דרך כביש מגידו, לכיוון ישראל, עמק ישראל, שם היה הבית שלו. אזור מגידו, איפה הכלא הזה, ששם יש מחבלים, למה שיש שם. אזור המפגש של עפולה עם כביש הקריות וכביש 6 עכשיו נהיה. כן.
אחר
לא. אז לא, יפה. אז אני לא השלמתי את הדברים, וטוב ששאלת. אליהו, אז המסקנה ככה. כך כותב מדרש תלפיות, כך מביא גם רבי יוסף חיים באדרת אליהו, כותב שאליהו הנביא היה מלאך, אבל אחר כך ירד ונהיה בן אדם. והיה אדם, אחר כך, בסוף, אנחנו עוד לא קראנו את זה, נקרא את זה בעזרת השם, אולי היום, אולי אם לא, אז קצת בשבוע הבא בעזרת השם, אם לא יבוא כבר עד אז אליהו הנביא. אז שם אליהו עלה בסערה השמיימה. עד שהוא עלה בסערה השמיימה, הוא היה פה, כמו בן אדם. שהוא עלה בסערה השמיימה, מה הוא עשה? שמה, ככותב רבנו ארי, הוא משאיר את הגוף שלו באיזה מקום. יש איזה מקטחה מיוחדת, מקום שמור, שם את הגוף שלו שם ולובש מלבוש של הנשמה והולך בתוך גן עדן, מטייל שם, כותב את הזכויות של ישראל. מה התפקיד שלו של אליהו עכשיו? הוא אוסף את כל הזכויות של עם ישראל מכל מקום ומקום. עכשיו פה אנחנו לומדים, הוא יש לו רישום מדויק מי היה פה בשיעור, באיזה שעה הגיע, באיזה שעה יצא, מי נרדם, מי היה ער, כמה דברים שמע. לא, אני לא צוחק, הכל הוא רושם הכל בספר. אחר כל זה איפה, מתי עולה? מוצאי שבת. יוצא את השבת, ישראל שמרו שבת, למה? כי המשיח יבוא בזכות השבת. זכרו תורת משה עבדי עוד שביעית שמה גדולה, להראות שאנחנו בזכות השבת עם מלא ישראל משמרים שתי שבתות מיד נגלים. אז הוא כל מוצאי שבת מזכיר זכויות של ישראל, יושב בעץ החיים ורושם כל השבוע מי מוצאי שבת שעבר, על מוצאי שבת זה, הנה זה עשה כך וכך מצוות, כך וכך תורה, כך וכך מעשים, כך וכך תפילות, זה עשה כך, זה עשה כך, זה עשה כך. רושם את כולם ומביא, מרגיש את זה לפני הקדוש ברוך הוא. הרי הוא גם ממונה על הנפטרים, לא עליכם, אלה שמתו חוץ מכן, ונידונים בגיהנם, והם צריכים לגמור את העונש שלהם. אז הוא הולך, בודק את התיקיות של כולם. מי השבוע צריך לצאת? אחד צריך לצאת ביום ראשון מגיהנם, שני יוצא ביום שני, יום שלישי. הוא לוקח את זה כל השבוע, עד יום שישי. בשבת אוטומט אין גיהנם. אבל עד יום שישי, כל מי שצריך לצאת, הוא רושם, הולך איתם את השמות לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני מבקש לשחרר אותם הערב, מוצאי שבת. אז בחור שאומר, מה זה, זה כל אחד יש לו תאריך שלו, אומר לו, הוא מקבל עליו את העונש שלהם, ומוציא את כולם. זה מזה אליהו, הוא אוהב את עם ישראל. אז הוא מלאך, עכשיו הוא מלאך. הוא יבוא, אחרי זה יבוא, נשאל אותו שהוא יבוא, אם הוא החליט להיות מלאך ובן אדם, זה כבר הוא יגיד לנו, שהוא יגיע יחד עם משה רבן. אבל הוא צריך לבוא, וזה עוד מעט נקרא את זה בנביא מיכה, והכמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, עם המשיח 15 איש מגיעים עם משיח בן דוד. אדם הראשון, שט בן אדם, מתושלח יבוא, סוף סוף נראה מי זה מתושלח. יבוא שמואל הנביא, יבוא שאול המלך, יבוא דוד המלך, יבוא משה רבנו, יבוא אברהם ויעקב. יצחק הולך להידיין עם הקדוש ברוך הוא על החשבון של הגלות, אבל אברהם אבינו ויעקב אבינו מגיעים. ישעיה הנביא, הוא התנבא את כל הנבואות, הוא צריך לבוא להופיע, ואיתו עמוס וגם אליהו. אז כל אלה 15, עליו השלום המהר"ל בספר נצח ישראל, וגם המהרש"א שם בגמרא כותב שאלה יהיו שרים בממשלת המשיח. אנחנו בממשלה הזאת, כולם מחר בבוקר הביתה, כולם לוקחים להם הרכבים והכל, אין לשכות, אין כלום. שר התורה משה רבנו, שר הכלכלה אברהם אבינו, הוא מחלק אוכל לכולם חינם, וואי וואי, שר החינוך, תאר לך, ישעיה הנביא. שר המלחמה, מי עושה, זה שר ההגנה, דוד המלך, הוא עושה צבאות השם, נלחם צבאות השם. שר החוץ, אליהו הנביא. אתה יודע מה זה אליהו הנביא, שר החוץ? נוסע את כל המדינות בדקה אחת, מדבר כל השפות של כולם, כולם קוראים לו ברך, רק כל אחד יש לו איזה תפקיד, וזה יהיה אליהו שאנחנו מחכים לו. לכן זה הסיבה. ואז מתי יבוא? תשמעו מה אומר הגמרא במסכת עירובין, כותבת שיום קודם שיבוא משיח יבוא אליהו ועומד על הרי ישראל ואומר, הרי ישראל הגיע זמן גאולתכם. ולמה הוא מגיע? לעורר אותנו לחזור בתשובה. למה? שיבוא משיח, מי שחזר בתשובה יישאר בחיים, מי שלא חס ושלום. אנחנו כל הזמן מתפללים ירוע עינינו וישמח ליבנו שנזכה להיות חיים בזמן הגאולה. אז אליהו מגיע לפני כן ומכריז, מודיע, תזהו, המשיח מגיע, אז נו לחזור בתשובה קדימה. לכן הגמרא בעירובין מ"ג כך כותבת, שהוא יבוא, ואחרי שהוא יבוא יביא איתו את המשיח יום אחר כך, ואחרי זה יש גוג ומגוג. אז מה שמדברים איתך כעת גוג ומגוג זה שטויות, זה גוג ומגוג, זה בא אחרי המשיח. למה? למה גוג ומגוג בא? כי שומעים שישראל הקים ממלכה ובונים בית המקדש, המקדש יורד מהשמיים, ואיפה לאקסה ואיפה זה? כולם מתאספים על ירושלים, ישמעאל ואדום ושבעים אומות. ואז יושב השמיים ישחק, אדוני אל עגלמו, אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבהלמו. ואז נחסר אותם 12 חודשים, אנחנו רק נשב לחגוג את החיסור של גוג ומגוג, אחרי זה תחיית המתים. זה רצוף, זאת אומרת האירועים רצופים. המחר בבוקר בא משיח בעזרת השם, זה אליהו נביא איתו, מיד אחרי זה בית המקדש יורד מהשמיים ביחד. משיח זה בית המקדש ביחד. עכשיו מיד מגיע גוג ומגוג, כל העולם רועש, טלפון האדום עובד ממוסקבה וזה, בייג'ין ובתאילנד, מי לא מתעוררים, נשיא ארגנטינה טס, נפל בים המטוס שלו, והוא הלך לשם, וכולם בוקם ולקה, כל אומות העולם, ישראל, ישראל, כל מי שומע רק ישראל. בלוויינים תשמע בטלפון כל הזמן דברים ישראל, מה כולם, מה עשו ישראל? והמשיח מחכה להם פה, אומר עתידה. והזוהר אומר, שלוש קרבות הקדוש ברוך הוא עושה איתם. שימו לב, שלוש חזיתות, צריך לשים טלוויזיה עם פלזמה, קוראים לזה פלזמה? שלוש זה. למה? מערכה אחת תהיה בים, כל האוניות של כל הצבאות שבעולם יבואו תוך הים. מערכה שנייה במדבר, מערכה שלישית סביב ירושלים. שלוש קרבות יהיו. הקדוש ברוך הוא יוצא באפו וחמתו לנקום את כל מה שעשו הגויים כל הדורות כולם, וגואל אותנו, יגאל אותנו בקרוב גאולת עולמים. יראו עינינו וישמח ליבנו יחד עם כולכם, ביחד עם כל יוצא חלציכם וכל הנביאים עליכם.
אמן.